לב יהודי מלא, מלא בגעגועים לתקופה הנפלאה שבה בית המקדש עמד על תילו. אם היה לנו היום איזה אחד, נצר, שיוכל לשבת ולספר לנו את הסדר של העבודה בבית המקדש. הוא הרי היה ממלא אולמות ענקיים ברבבות אלפי ישראל שכולם היו צמאים לשמוע. עוד איזה פרט קטן. חסד גדול עשו איתנו חכמינו, שהיו בדור של סוף בית המקדש, או דור אחד אחר כך, כשהם עדיין זכרו, הם עדיין ידעו לפרטי פרטים את כל הסיפור, איך שהתנהל סדר העבודה בבית המקדש, והם כתבו על זה מסכת שלמה שנקראת מסכת תמיד. הרמב״ם כותב שמסכת תמיד אין בה דינים, אין בה דין, לא איסור ולא היתר, אלא סיפור. סיפור, החיה תמיד קרב. איך הקריבו קורבנות, איך היה סדר היום, במילים אחרות, בבית המקדש. כדי לנהוג כך תמיד. בזה הרמב״ם, במילים הקדושות האלה שהוא כתב, הוא מסביר את השאלה העצומה שכל המסכת הזאת היא מקשה מעצמה. כאן המקום לכתוב את מסכת תמיד. פה אתה גם מדבר על הסדר העבודה מתחילה עד הסוף, היית צריך להגיד את זה בהתחלה, בתחילת סדר קודשים, למה זה לקראת הסוף? אלא בזה הרמב״ם מבאר שמכיוון שאין פה דינים, אין פה איסור, אין פה יותר, לכן בחרו לכתוב את זה בסוף סדר קודשים. ואנחנו, שעה טובה ומוצלחת, מפליגים לאותם תקופות נפלאות, ופשוט מאוד ניכנס ביחד עם הכהנים לתוך הלשכות, נעמוד לצידם, נתלווה אליהם ונראה צעד אחרי צעד את עבודת בית השם, עבודת בית אלוקינו. אומרת המשנה, בשלושה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש. היו שלושה מקומות בבית המקדש שעמדו שם כהנים לשמור. מה צריך לשמור? פוחדים שמישהו יגנוב מבית המקדש? אלא כותב הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, פרק ח' הלכה א', אף על פי שאין שם פחד מאויבים ולא מליסטים שיגנבו, בכל זאת שמו שם שומרים, שאין שמירתו אלא כבוד לו. זה משמר כבוד. אינו דומה פלטרין, ארמון, שיש עליו שומרים. לפלטרין שאין עליו שומרים, זה חלק מההדר של בית השם, בית המקדש. איזה שלושה מקומות הם היו שומרים בבית המקדש, בימים ובלילות? המקום הראשון זה בבית אבטינס, באותה לשכה שהכינו שם את הקטורת. בבית הניצוץ, לשכה שמצד אחד הייתה פתוחה, והניצוצות של השמש היו מאוד מאוד מורגשים בתוך אותה לשכה, ולכן היא נקראת בית הניצוץ. המקום השלישי זה בית המוקד. זאת הייתה לשכה שהיה במדורה של אש, כי הכהנים הרי היו הולכים מחפים בלי נעליים, בלי שום בגד ברגליים שלהם, ולפעמים היה שם קר, אז כשהיה להם קר הם היו נכנסים להתחמם שם בבית המוקד. בפרט שהרצפה של העזרה עוד הייתה עשויה משייש, זה מכפיל, זה מוסיף על הקור. עכשיו, בבית אבטינס ובבית הניצוץ, איפה היו עומדים? בתוך הלשכה? לא. היו עליות. תכף הגמרא תבאר מה הפירוש. והרובים, לשון רביה בארמית, זה הכוונה ילד, הרובים, הכהנים שהם היו עדיין צעירים, לפני גיל 13, ילדים, שלא היו ראויים לעבודה, שומרים שם. זה היה התפקיד שלהם. אז אם כן, בית אבטינס ובית הניצות, שזה שניים מתוך שלושת המקומות ששמרו, הם היו עליות. בית המוקד, הוא נבנה על גבי כיפה של אבנים כדי שהוא יהיה גבוה. כי זה לשכה שהיו שומרים בו. שמירה עושים ממקום גבוה. ובית הגדול היה, אותה לשכה של בית המוקד, זה היה בית גדול. מוקף רובדין של אבן. הוא היה מוקף מין מדרגות של אבן סביב. בתוך החדר, סמוך לקיר, היו מדרגות כאלה. מסביב כל הקירות. וזקני בית אב. בית אב, הרי לא כל הכהנים עבדו כל הזמן בבית המקדש. חילקו אותם ל-24 משפחות, קבוצות. כל שבוע עבדה משפחה אחת, ולא עבדה כל המשפחה כל השבוע, אלא כל יום חלק מתוך אותה משפחה היה נקרא בית אב. וזקני בית האב שהיו אמורים לעבוד למחרת, היו ישנים שם, היו מתכוננים כבר ישנים שם על אותם המדרגות. הם היו ישנים במקום יחסי נוח יותר, מקום מוגבה, על אותם המדרגות. ומפתחות העזרה היו בידם, הכוונה ברשותם. פרחי כהונה, לעומת זאת הכהנים הצעירים שהיו עובדים באותה בית אב, הם לא היו ישנים על המדרגות האלה, על מקומות הנוחים יותר, תכף אנחנו נראה למה לא יכניסו שם מיטות, זה עוד עניין. אלא איפה הם היו ישנים? הם היו ישנים על גבי הרצפה, בארץ. איש כיסתו בארץ. היו מניחים את הבגד שלו בארץ, וכך הם היו ישנים. עכשיו, גם הזקנים וגם הצעירים לא היו ישנים בבגדי קודש, בבגדי הכהונה שהם עבדו בהם. אלא, לפני שהם הלכו לישון, היו פושטים ומניחים אותן תחת ראשיהם. הכוונה סמוך לראשיהם, כמו שהגמרא תבאר. לא היו יכולים לישון על זה. שמו את זה לצידם. ומתכסים בכסות עצמן, הבגד שהם היו לובשים בו בזמן השינה, זה היה בגד מהממון שלהם עצמם. אם מראה קרי לאחד מהם, ועכשיו אסור לו להיות בתוך העזרה, כי הרי בעל קרי משתלח חוץ למחנה כהונה וחוץ למחנה לוויה, יוצא והולך לו מחוץ לעזרה. הייתה לו דרך מאוד מיוחדת לצאת מהעזרה, מתוך אותו בית המוקד, במסיבה. המפרש מסביר שזה היה מין מדרגות בצורה של סיבוב, בצורה עגולה כזאת, מלשון סביב סביב, הולכת לו תחת הבירה מתחת לבית המקדש. ונרות דולקים מכאן ומכאן, כדי שיהיה לו אור בדרך. עד שהוא מגיע לבית התבילה, מקווה מיוחדת שהייתה שם, ומדורה הייתה שם, ממש ליד המקווה שיוכלו להתחמם אחרי התבילה. ובית הכיסא של כבוד, היה שם בית כיסא, שלפני התבילה הוא יוכל להתפנות, לטיל מים, ואחר כך לטבול. למה זה נקרא של כבוד? זה היה כבודו. כי אם אדם בא לשם, היה סימן לדעת האם אחד נמצא בתוך בית הכיסא, או שאף אחד לא נמצא שם. איך אפשר לדעת? היה להם כלל. אם אחד היה נכנס, הוא היה סוגר את הדלת. ולכן, מצאו נעול יודע שיש שם אדם, ואז הוא לא היה נכנס. עכשיו, היה להם גם כן ביניהם שהם אדם יוצא, הוא משאיר את הדלת פתוחה. ולכן אם מצאו פתוח בידוע שאין שם אדם, הוא יכול להיכנס כדי שלא ידברו. זה לא צניעות שידברו בבית הכיסא. ירד וטבל, עלה ונסתפג, הכוונה מלשון ספוג, התנגב, ונתחמם כנגד המדורה. המים קרים. אחר כך הוא יצא, בא וישב לו אצל אחיו הכהנים. הוא לא יכול לצאת מהעזרה, העזרה נעולה בלילה, מדברים פה הרי בלילה. אז הוא המתין שם, בתוך בית המוקד, עד שהיו השערים נפתחים בבוקר, ואז הוא היה יוצא מהעזרה והולך לו לביתו, בשביל שהוא צריך לחכות עד הערב, שלהתאר. מישהו רוצה לתרום את המזבח. העבודה הראשונה שהיו עושים לפני הבוקר, היה תרומת הדשן. תוך כל האפר שהצטבר על גבי המזבח, מכל הקורבנות שהקריבו שם, היו מרימים קצת מהאפר בתוך מחתה מיוחדת, ומניחים את זה בצד המזבח, שם זה היה נבלע במקומו. עכשיו, אם יש כהן שרוצה לזכות לעשות את העבודה הזאת, היה משקים בבוקר וטובל עד שלא יבוא הממונה על הפייס בעזרה, הרי עושים גורל לדעת מי זכה בתרומת הדשן. וכי באיזה שעה בא הממונה? איזה שעה זה? לא כל העיתים שוות. היה לזה כל פעם זמן אחר, זה לא היה קבוע. פעמים שהוא בא מקרות הגבר, בזמן שהתרנגול עושה את הקריאה שלו, כשסמוך לעלות השחר, או סמוך לו מלפניו ומאחריו, זה לא היה זמן קבוע, זה היה באזור הזה של קריאת הגבר, קריאת התרנגול. הממונה, כשהוא היה בא לעזרה, ודופק עליהם, הוא היה דופק על הדלת של בית המוקד, כדי שיפתחו לו את הדלת. והן, הכהנים שהיו בבית המוקד, הם פתחו לו את הדלת. אמר להן, רבותיי, מי שטבל, עכשיו הוא ראוי לעבודה בבית המקדש, יבוא אל החצר של בית המוקד, שהוא כבר היה בתוך העזרה, ויפיס, יבוא וישתתף בגורל, אולי הוא יזכה להיות זה שעושה תרומת הדשן היום. הפיסו, באמת עשו גורל מיוחד, כמו שמובא במסכת יומא, איך בדיוק היו עושים את הגורל. אנחנו גם כנראה פרטים של זה גם פה במסכת שלנו בגמרא. ומי שזכה בגורל, זכה בו בהרמת הדשן. כמו שאומרים, זכה בפייס, אבל בפייס שישאר לו לנצח נצחים. שואלת הגמרא מנען מילי, מאיפה אנחנו יודעים שכהנים היו שומרים? שלושה מקומות בבית המקדש. אמר אביי, אמר קרא, פסוק כותב, האחרונים לפני המשכן. קדמה בצד מזרח, לפני אוהל מועד מזרחה, משה ואהרון ובניו שומרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל. זאת אומרת, אהרון ושני בניו היו צריכים לשמור, אז יש לנו שלושה מקומות שצריך לשמור. שלושה כהנים בשלושה מקומות. שואלת הגמרא, המרי, אין, זה נכון, שימו בעל מה אשכחן דבאי. באמת מהפסוק הזה אנחנו רואים שהכהנים צריכים לשמור על בית המקדש. כאן לא גורסים את שלושת המילים הבאות, ומיד, מי הוא? מתניתין קטני, המשנה בתחילת המסכת הבאה, מסכת מידות, כתוב שם, בשלושה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש, והלוויים שומרים ב-21 מקום. זאת אומרת שהכהנים היה להם שלושה מקומות, והלוויים היה להם עוד 21 מקומות. ואילו קרא, פסוק שהבאנו מקור לשמירה בבית המקדש, כהנים ולוויים, בעד העדד הכתיב. כתוב, בפסוק, משה ואהרון ובניו ביחד. משה היה לוי, אהרון ובניו כהנים. זה נראה שכולם שמרו באותו מקום. תרץ את הגמרא, אמרי, הכי כאמר, בוא אני אסביר לך איך הולך הפסוק. והאחרונים לפני המשכן, קדמה לפני אוהל מועד מזרחה משה. לפני המשכן, לפני אוהל מועד, בצד מזרח, משה רבינו היה שומר. במקום בנפרד, הלוויים במקום בנפרד. והדר, אחר כך כתוב הפסוק, אהרון ובניו שומרי משמרת המקדש, שמרו במקומות אחרים. ואיך הם שמרו? אהרון שמר באחד מקום, ובניו, כל אחד מהם במקום אחד, ביחד הם שמרו בשני מקומות. רואים שהכהנים והלוויים, כל אחד מהם שמר במקום נפרד, וגם רואים שהכהנים שמרו בשלושה מקומות. שואלת הגמרא ממאי, מי אמר שזה הפירוש של הפסוק? ששמרו משה במקום אחד ואהרון במקום אחר, אולי הם שמרו באותו מקום הכהנים והלוויים. ותרצת הגמרא מלכתיב, תחילת הפסוק כתוב, ואחונים. כן, ואחונים לפני המשכן, קדמה. וכתיב, בסוף הפסוק, שומרים משמרת המקדש. עכשיו, אם משה ישב ביחד עם אהרון ובניו באותם המקומות לשמור, אז למה לא כתוב לפני המשכן קדמה? משה ואהרון ובניו שומרי משמרת. למה כתוב חונים לחוד ושומרים לחוד? אלא זה בא ללמד שגם שמשה שמר במקומות בנפרד ואהרון במקומות בנפרד. שואלת הגמרא, מה כול הוא בחד מקום לחודי? אולי כל הכהנים שמרו ביחד. אולי אפשר לומר שמשה לא שמר יחד עם אהרון ובניו, אבל אולי הם שמרו באותם המקומות. מאיפה אתה יודע שהם שמרו? זאת אומרת ככה, באמת אנחנו לומדים מפה שמשה ואהרון שמרו במקומות נפרדים, אבל מאיפה אנחנו יודעים שהאהרון ובניו, אהרון שמר במקום אחד, בן אחד במקום שני ובן שלישי במקום שלישי, בן שני במקום שלישי. אומרת הגמרא, לא סלקא דעתך, כי השמירה של הכהנים כתובה סמוך לשמירה של משה. אז יש היקש בין השמירה של הכהנים לשמירה של משה, של הלוויים, של משה. מה משה באחד מקום לחודי? כמו שמשה רבינו היה שומר על מקום אחד, אז אף אהרון ובניו, כל אחד מהם בחד מקום לחודי, שמר במקום בנפרד. רב אשי אמר, מקור אחר, מאיפה יודעים שהכהנים שמרו בשלושה מקומות? מסייפי דקרא, אותו פסוק בסופו. הפסוק שמה מסיים, שומרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל. כמה פעמים כתוב פה לשון שמירה? שלושה פעמים. אז סימן שהם שמרו בשלושה מקומות שונים. אחרי שלמדנו מקור לזה שהיה שלושה מקומות ששם הכהנים היו שומרים בית המקדש, אנחנו מתקדמים בהמשך של המשנה. מתוך שלושת המקומות ששמרו בבית אבטינס, בבית הניצוץ, הם היו עליות. זה נראה שמובן שחייבים דווקא שהכהנים ישמרו במקום גבוה. היבאי אלוהו, מה הכוונה עליות? עליות ממש אהבו? דהיינו שמתחת היה עוד איזשהו לשכה שהשתמשו בה בשביל משהו אחר, והלשכה הזאת של בית אבטינס ובית הניצוץ היו קומה עליונה יותר, ושם עמדו הכהנים. או דילמה, שלא היה קומה מלמטה, אלא דהבו גביעי מגבה כעליות. הם נבנו פשוט מאוד בגובה מאוד גבוה, כמו שיש פה שתי קומות. והכהנים עמדו למעלה, ואז הם עמדו במקום גבוה. תרצת הגמרא ממשנה, תשמה, דתנן. משנה אומרת שהיו שבעה פתחים לעזרה, שלושה מהם היה בצד צפון של העזרה, ושלושה מהם היה בצד דרום של העזרה, והשביעי היה בצד מזרח. שבצפון, שער אחד קראו לו שער הניצוץ, ומתחת לשער שהיה נקרא שער הניצוץ, היה כמין אכסדרה היה. הקיר אחד היה פרוץ. זאת אומרת, זה היה שלוש קירות וקיר אחד פתוח, ועלייה בנויה על גבה, על השער. למה היה צריך להיות עלייה מעל השער הזה? שהכהנים שומרים מלמעלה על גבי השער, והכהנים צריכים לשמור מקום גבוה. זה מה שהיה לגבי הכהנים. אבל, והלוויים, הם היו שומרים בכל המקומות מלמטה. ולכן הם לא היו צריכים שהמקום שהם עומדים עליו יהיה מקום גבוה. ופתח היה לו לחול. מהעלייה הזאת היה פתח למחוץ לעזרה, למקום שנקרא חיל. וזה תיאור למעשה של אותו שער. עכשיו, הגמרא מוכיחה מפה שמכיוון שמתחת היה אכסדרה, אז זה לא היה לשכה שהשתמשו בה, כי זה פתוח אחד מהקירות שם. אז אם כן, רואים מפה שמה הכוונה עליות, שהם נבנו פשוט מאוד גבוה. ולא חייב להיות שלמטה היה מקום מגורים, כי אם למטה היה מקום מגורים, איך אתה עושה מקום של שימוש, לאו דווקא מגורים? אז מה אתה עושה צד אחד פתוח, אחד מהקירות? אם אתה רוצה להשתמש בתוך הלשכה הזאת, תסגור אותה מכל ארבע צדדים. לא רואים פה שזה לא היה קומה עליונה, שלמטה היה באמת איזושהי לשכה. אומרת הגמרא, מינני מילי. למדנו במשנה שהכהנים היו שומרים בכל המקומות, זה היה במקום גבוה, והלוויים בכל מקום שהם שמרו היה מקום נמוך. מאיפה המקור לזה? נתנו רבנן, אצל הלוויים כתוב, וגם את אחיך מטה לוי שבט אביך הקרב אליך, ואז כתוב את מה שאנחנו רואים פה בגמרא, וילבו עליך וישרתוך. איזה עבודה הלוויים נלווים אל הכהנים, הכהנים הם העיקר והלוויים עוזרים להם. בעבודתך כתוב מדבר, בעבודה של הכהנים בשמירת המקדש. אבל מה? הם יהיו, יעזרו לכהנים. זאת אומרת, הכהנים עיקר והם תפלים להם. שואלת הברייתא, אתה אומר בעבודתך הכתוב מדבר, שזה הכוונה לשמור על בית המקדש? אוי נו אלא בעבודתם, אולי לא הכוונה פה עבודה שהכהנים עושים והלוויים עוזרים להם, אולי הכוונה פה לעבודה של הלוויים בעצמם, לשורר, לשיר בבית המקדש בזמן עבודת הקורבנות, לשאת את המסעות של המשכן, שהכהנים יעשו את עיקר העבודה גם בשירה ובמציאת המסעות, והלוויים יעזרו להם, אולי זה הכוונה. תרצת הברייתא כשהוא אומר, לגבי המסע שהלוויים נשאו את המשכן, ונלוו עליך ושמרו, לכל קהיליו ולכל עבודתו. זאת אומרת, פה הם היו כבר, פה כתוב כבר שהכהנים היו העיקר והלוויים עזרו להם ונלוו עליך. הרי בעבודתם אמור, בעבודה שהלוויים הם העיקר שם, גם שם באמת העיקר זה הכהנים והלוויים עוזרים להם. אז אם כן, מה אני מקיים בפסוק וילבו עליך וישרתוך, שהפסוק הזה ודאי לא נאמר על המסעות, כי זה כבר כתוב פסוק בנפרד. אלא מה הכוונה? בעבודתך כתוב מדבר. בעבודה שהכהנים שומרים בית המקדש, גם כאן הלוויים מסייעים להם, אבל הם תפילים להם. הכיצד, באיך זה מתבטא שהם תפילים לכהנים? כהנים שומרים מלמעלה, מקום גבוה יותר, ולוויים שומרים מלמטה, במקומות הנמוכים יותר. עוד למדנו במשנה שבית המוקד הוא נבנה על גבי כיפה של אבנים כדי שהלשכה תהיה גבוהה. ובית גדול היה. מדייק את הגמרא, ואחד שומר הוא דהווה בבית המוקד. מה אתה רוצה לומר? שמכיוון שבית המוקד, כתוב שאחד מהמקומות ששמרו זה בית המוקד. נראה כאילו מספיק אחד שישמור שם. שאת הגמרא רמין היא, הרי שני שערים היו בבית המוקד. שער אחד בחציו שבצד חול פתוח לחיל, למקום החיצוני של העזרה שהיה נקרא חיל, ואחד, השער האחד בחציו שבתוך הקודש היה פתוח לעזרה. זאת אומרת שהלשכה הזאת, שקראו לו בית המוקד, הייתה בדיוק על החומה, והיה לה שתי פתחים, אחד החוצה, אחד פנימה. אחד לחיל ואחד לתוך העזרה. עכשיו, כיוון שיש לו שתי פתחים, אז כל פתח, אם בבית המוקד צריך לעמוד שומר בשער, צריך לעמוד בשני השערים, אז צריך פה שני מקומות. המשנה ממשיכה, אמר רבי יהודה, בזה, בשער שהיה פתוח לתוך העזרה, שנכנסים דרכו לעזרה, פשפש קטן היה לו. פשפש הכוונה שער קטן. בתוך השער הגדול היה שער קטן. שבו נכנסים לבלוש העזרה. דרך השער הקטן היו נכנסים באמצע הלילה לבדוק את העזרה. אז אם כן, השאלה אבל כאן, שרואים שהיה שני שערים בבית המוקד, אז בכל שער היה צריך להיות שומר בנפרד, אז איך אתה אומר שרק במקום אחד שמרו בבית המוקד? אמר הבעיה, באמת היה שם שומר אחד וזה הספיק. כיוון דלגבי הדעדי אבוקיימי, מכיוון שהשער אחד עמד מול השני, השער של העזרה והשער של החוצה מהעזרה, שהיו בבית המוקד, היו בעצם אחד מול השני, אז היה מספיק ששומר אחד יעמוד שם, הוא יראה לשני המקומות. סגילו בחד שומר, הסתפקו בשומר אחד בשני השערים, דווי לאחה ודווי לאחה, דווי הכוונה הוא הביט, הוא הביט לכאן והוא הביט לכאן לשני הצדדים. במשנה למדנו שבית המוקד היה מוקף רובדין של אבן. מה זה רובדין? רובדין מייניו? גזרתה דהצטבתה דסלקה בעולה הצטבתה. מדרגות של אבנים היו בקיר, האבנים בשורה למטה היו רחבות, והאבנים בשורה העליונה היו צרות יותר, ואז האבנים למטה היו כמו מדרגות שדרכם עולים, לאבנים שבשורה העליונה, האבנים שבשורה העליונה היו כמו מיטות. הגמרא הבינה שבתחילה לקחו אבנים ענקיות, ואז עשו אותם בצורה של מדרגות. ועל זה שאלת הגמרא, בתוך, הרי היו צריכים בשביל לסטט את האבנים, חייבים להשתמש עם ברזל. אז איך אתה יכול לסטט עם ברזל את אותם אבנים בתוך העזרה? ומייב ומפלגי אבנים? איך היה מותר לסטט את האבנים אחרי שהם נקבעו כבר בבית המוקד? והכתיב והבית בהיבנותו אבן שלמה וגומר. ההמשך של הפסוק שם. מסע נבנה ומקבות והגרזן. כל כלי ברזל, כל הכלים האלה, מקבות, גרזן, לא נשמע בבית בהיבנותו. לא יכניסו לשם את הכלים האלה בכלל. אז איך סיטטו את האבנים בתוך בית המוקד? אמר הבעיה, לא סטטו את האבנים אחרי שהם נקבעו בבית המוקד. בבית המוקד באמת היה אסור לסטט בכלי ברזל, אבל היה מותר מחוץ לבית המקדש לסטט את האבנים, ואז לקבוע את זה אחרי שהם כבר מסוטטים בבית המקדש, וזה מה שהיו עושים. אמר הבעיה, דמתקני ומייטי מעיקר רבני זוטרתה ואבני רב רבתה. זאת אומרת, בהתחלה תקנו את האבנים, עשו אבנים גדולות ואבנים קטנות. את האבנים הגדולות אחרי זה התקינו למטה, ואת האבנים הקטנות שמו מעליהם, ואז היה בצורה של מדרגות, אבל לא סיטטו את זה בתוך בית המוקד. כי דכתיב, כמו שכתוב לגבי בניין בית המקדש, אבני 10 אמות ואבני 8 אמות, איך בנית האבנים בשני צורות שונות, אלא לפני שהכנסת את זה לבית המקדש, היה אפשר להכין את האבנים בצורה כזו. עוד למדנו במשנה, זקני בית אב ישנים שם. היו ישנים על האבנים. למה לישון על אבנים, ריבונו של עולם? ומה, אלי מיטות? תכניס שם מיטות, לא מגיע להם, הרי כל הכלים שם זהב, יעלומים, רק מיטות אתה לא יכול להכניס. תרץ את הגמרא, אמר רבי, לב אורח ערה להיו לי מיטות לבית המקדש. בית מקדש זה לא דרך ארץ להכניס אותם לבית המקדש. אבל מה כן, הם מכניסים קריות, צמיחות, זה כן. אבל להכניס ממש מיטות, זה לא היה כבוד בבית השם. עד כאן דף חפבב.